כמה דיבורים שמתאימים להתוועדות סוף חורף, אני מתלבט איפה להתחיל. ראשית החלטתי הבוקר שאני לא אברך ברכת האילנות היום. כל כך למה? ראש חודש ניסן היום. התשובה, כי אני בדרך כלל מקפיד לברך ברכת האילנות ביחד עם אשתי. היא נמצאת בעבודה רחוק, כשהיא תחזור בלילה, אנחנו נוכל להגיד ברכת האילנות ביחד. יש בזה משהו טוב לזוגיות, שיתחיל את ניסן לקראת ליל הסדר, אני אברך את זה ביחד. תגידו היום, אני אגיד מחר. וזה ככה סתם של תחושה של חודש ניסן, שבאמת מעורר בנו משהו מהקרבה, מהזוגיות, וזה משהו מאוד, אני חושב, מאוד נוכח ב...
בריאות טובות.
מה?
איך אדם יכול לדבר על בריאות טובות עם אשתו לא לידו?
מסכים איתך. גם אילנות טובים. זה גם כן חלק מהעניין. הבוקר הייתה לי איזה חוויה ככה מאוד, איזה פעימה חזקה שהייתה לי הבוקר. אני לקחתי את, יש לי בבית איזה קרטון של הגניזה. ולפני פסח עושים את כל הגניזה ולכן למסור אותה בארגז הגניזה היישובי. ופתאום הרמתי ערימות של דפים, ממש כל החורף צף ועלה בדפים האלה. דברים שנזרקו לארגז הזה משיעורים שאמרתי וסתם דפים שהתגלגלו מפה ושם. ומאוד התרגשתי מהעניין. פתאום ראיתי ככה, יצאתי ככה בהבלחות כאלה, לא קראתי שום דבר, רק יצאתי כל מיני התבטאויות, כל מיני מקורות שצפו ועלו, פתאום כל זה מין איזה פלש כזה על מחשבות ועל הרהורים ועל דמיונות שהיו בחצי שנה האחרונה. וזה פתאום ראיתי שתודה להם נעשה משהו. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, אני לא שואלים מאחרים. רק צריך לפעמים איזה רגע של להסתכל אחורה, עשינו משהו, למדנו, הבאנו דברים כל אחד במקומו וכל אחד בעיסוקים שהוא מתעסק איתם ובלימוד שעומד. לפעמים המבט הזה, אני אומר את זה כי אני חש הרבה פעמים שאנחנו בכלל בחיים זורם ואינם קוצרים. וזה לא דבר טוב, שאנחנו עסוקים מאוד בזריעה ואנרגטיות שהולכת הלאה, אבל לא משקיעים אפילו רגע, אתה נעצור שנייה ולהתבונן מה נעשה, קצת איכשהו להיזכר בדיבורים שדיברנו, וכל דיבור היה לו הקשר, וכל דיבור יש לו את הזמן שלו ואת הרוח שלו. כשנסתכל על זה בעבד מרחוק, פתאום זה מקבל איזה אור חדש, וזה מאוד מאוד מעורר. זה באמת היה לי חוויה נוראה. אני כבר חושב עכשיו מה בדיוק, איך להמשיך את זה, אבל כרגע השאלה של להמשיך היא לא חשובה. אני מדבר על עצם התכונה לארוז, והאריזה הזו יש לה שני פנים. זה מאוד הזכיר לי את התחושות שלי לפני ראש השנה. לפני ראש השנה תמיד יש תחושה של להסתכל מה היה, טבע הדברים, יודעים עושים חשבון. ומסתכלים על הדיבורים ועל המחשבות ועל הדמיונות ועל הדברים שאני כותב ועל ה... אני רואה מהבן האישי שלי, אבל זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. כל אחד להציף בדמותו וזיכרונות דברים שעשה, דברים שדיבר וחווה והעיר, ואפילו אולי בעיקר דיבורים קטנים שאדם מדבר עם כל מיני אנשים. ואני אגלה לכם, אני מתעד כמעט כל דבר שאני חווה, וגם דיבורים ומדברים שנשלחים אליי, דברים שאני עונה, כל מיני מעגלים, הכל נרשם. כשאני ככה בבת אחת מתחיל להסתכל על חודשים או כמעט שנה, נגיד, אני מסתכל רק מדבר על התקופה האחרונה, זה מציף משהו נורא חזק. ותודה לאל, אני רוצה להודות, ממש להודות את הקדוש ברוך הוא בהתוודות לסיכוי זמן חורף, שזה חלקנו בעמלין. יש לנו כבית מדרש בעיניי ממש מופלא. ממש מופלא, אני לא יודע, אנחנו לא תמיד יודעים להעריך את זה. איזה אנשים מסתובבים כאן, ואיזה דיבורים מסתובבים כאן, ומראה הפנים של כל אחד. אני לא יודע, אתם יודעים להעריך את זה, אבל אני כבר מסתכל, יותר מבעבר אני יודע גם להסתכל וגם להגיד תודה על מה שאני רואה ומה שאני חווה. אני אומר קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא, שמזכה אותנו בכל יום. וזה לא סתם, אל תראו את דברי כזה מין רומנטיקה סנטימנטלית, זה לא העניין בכלל. אני מדבר עם מקום מאוד... מאוד פשוט ככה, זה מתוך איזה תודה פשוטה לקדוש ברוך הוא שמזכה אותנו בכל יום, מזכה אותי בכל יום להיות פה במקום הזה עם האנשים האלה, עם הרוח שיש כאן, עם הדיבורים שהם מתרוצצים כאן. ואני חש כאן שבאמת יש כאן מקום לעבודת השם באמת, כפשוטו ממש, עבודת השם ממש. ויותר מדבר ראשון זה בהתוודות לסיום זמן, זה פשוט להודות. מה אני אגיד לכם? להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לכל מי שנמצא כאן, ולאנשים אולי מחוץ למעגל שנמצא כאן. זהו, זה סתם ככה, אני אומר כתחושה של הבוקר. עכשיו כמובן, החלק השני שמחזיר אותי לימים נוראים, זה כמובן שאחרי שיש איזה מין הערה גדולה של מה שהיה, הצעד הבא זה להשליך את הכל. שהסכנה הגדולה שנאחזים במה שהיה, להיעצר שם. אז תמיד התנועה שאני מוצא את עצמי מדבר כבר פעם אחר פעם על שתי תנועות שהן הכרחיות בחיים בכלל, וגם בסיטואציות כאלה שמעבר מתקופת ניסן, זה יהיה שבוע כידוע, הייתי בלוח, אז המעבר מתקופת טבת לתקופת ניסן, כל מעבר כזה כרוך בשתי פעולות, אריזה והשלכה. קודם כל צריכים לדעת לארוז, לארוז זה כמו שתיארתי הרגע. ולהשליך זה מה שאני אתאר עכשיו. להשליך הכוונה לא כדי, לא כי זה לא טוב ולא כי זה לא שווה, להפך, בגלל שזה שווה, בגלל שזה טוב. אבל הסכנה תמיד שאם האדם נאחז במשהו, אז הוא כבר בעצם יעצר באותו רגע. הוא יתחיל להתאהב בעצמו, יתחיל להתאהב בדיבוריו, וזה כבר סופו. על ההשלכה, זה התשליך של ראש השנה, וזה גם התשליך של חודש ניסן, וגם חודש ניסן משליכים את החמץ, וכל זה עבודת התשליך. אני חושב שההשלכה היא תנועה נורא חשובה. שרק אם אדם יודע להשליך מה שהיה, וההשלכה היא השלכה פנימה, לא החוצה. הוא משליך את זה לבטן, משחרר את התודעה, חוזר אל החופש שלו, לחשוב חדש, להסתכל חדש, לדמיין חדש, אבל זה כבר רוכב, הייתי אומר, כמו בעצים, יש את הטבעות הבוטניות של העצים, גם באדם יש דברים שאדם משליך פנימה, וזה חלק מהגזע שלו, אבל כדי שיצאו ענפים חדשים, והירוק של האביב יתחיל לצוץ גם בנפש, זה מחייב להיפרד ולהשליך ולזמור. אם אדם לא עושה את הדבר הזה, אז הוא נשאר תקוע עם דברים שהיו טובים בשעתו, אבל יכולים לתקוע אותו כעוגן להמשך הדרך. אז אני מאחל לכולנו שדבר ראשון נדע לארוז. עכשיו כרגע, בהתוודות לסוף הזמן, אני מבליג בעיקר את האריזה ואת החן של האריזה ואת היופי של האריזה ואת הברכה שבאריזה וכו'. אבל אני אומר, אנחנו מגיעים ליל הסדר, משה כבר הפנים זה כבר קדימה לקראת זמן קיץ, לקראת תקופת הקיץ, שזה כבר ראש חדש, נקי, טהור, ושם פנינו, ואני מקווה שיהיה גם בזמן הקיץ, צבא עלינו לטובה, אני לפחות מרגיש ככה כבר דרוך להמשך, ונראה לאן דברים ילכו, אבל אני חש שחושה מאוד טובה.
לסרוף את החמץ בערב פסח. השריפה של החמץ היא סוג של תשליך.
כן, בדיוק, אני מסכים לך, זו תחושה ממש פיזית אצלי.
זה הבעיה של חמץ שעבר עליו בפסח, אתה רוצה חמץ עם בעיה, אבל תחיל חדש.
עוד יפה, עוד יפה. טוב, אלה הדברים, פשוט זה ככה. פשוט זה ככה, ממש לא, זה ממש יפה מה שאתה אומר.
יש כאלה שמשליחים פנימה,
אגב. מה?
יש כאלה שמשליחים פנימה, כמו שאמרת.
טוב, השלכה פנימה היא דבר מאוד 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 מתוחכם. כלומר, היכולת, זה באמת השלכה, אבל היא באיזשהו מקום נשארת, היא נשארת איתך, אבל בפאזה אחרת. זה כבר, הייתי אומר, אם אנחנו מדבר למשוך את המקיף לפנימי, יש גם תנועה להפוך את המקיף, את הפנימי למקיף. כלומר, לקחת את הפנימי, זה המקיף שלנו, אבל שתוציא אותה החוצה ממך, שחרר, תרפה. לא תשחרר, לא תרפה, אתה פשוט תהיה תקוע, ולא תוכל לנו לשום מקום. אני חושב שהדיבור הזה מצדיק עוד, אז הניגו לך טוב. אוי אוי אוי
Oh, yeah.
מאוד יפה של הרב קוק, מקבדים לראש חודש ניסן, על הלבנה. אני לא את הכל הבנתי, זה, גם לא מצאתי את המקור שזה, זה מצאתי באיזה ציטוט בהוצאות הראייה, אבל שם אין המקור איפה זה כתוב, אני, אולי זה... אני, אולי טוב, מישהו יחפש אחר כך יותר זרז אם אני יוכל למצוא את המקור, זה, אולי זה מהפנקסים שאין לי במאגרי מידע, לא יודע. אבל הקטע הזה מאוד יפה. הוא מדבר על הסנהדרין, הוא מדבר על הלבנה, ויש פה איזה רעיונות ממש שממש נהיים לי תפורים לראש חודש ניסן היטב, למרות שבכלל זה לא נושא כאן, ראש חודש ניסן, אבל אני אקח את זה למקום הזה, בואו נקרא ביחד. העניין לשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול. כלומר, בלשכת הגזית היה חציה בקודש וחציה בחול. עכשיו, כנראה, מה שאנחנו כבין, שהישיבה של ה... של הסנהדרין הייתה בחול, היה מין חצי גורם שישו בחלק של החול, אבל הפנים שלהם היו לכיוון החצי של הקודש, משהו כזה. התיאור הזה הוא חשוב, כי שהוא עושה מהתיאור הפיזי הזה, הוא דורש כאן משהו מאוד נפלא. כלומר שהסנהדרין היו כך להורות שצריך עצה וחוכמה לחיתוך ההלכה, היינו בחול, זה עניין ההלכה שישך לחול, ועוד עזרת השם יתברך על ידי כוונת הלב, יראת השם, לעסוק לשמת הליבה דהילחתה. וגם כדי שיהיו הדברים נשמעים, כמו שנאמר בדבר חזק, כל אדם שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. והיינו כמו שכתבתי במקום אחר, בעניין לעולם יראת דיין עצמו, כאילו אחר מונח לבין ירחותיו, בעניין שמירה ביראת השם כדי להצליח. זה שכתוב בדוד בשם אמו, מלמד שהלכה כמותו, דייק מלשון אמו, יחליט את פרקה אותי, נאו, עזוב תעזוב אמו. ויאמר לו, אילו עליך מצווה, אם רצוחה יפק פרוק, פטור, שנאמר אמו, החינם ישיימול ויעמיק בשום שכל להבין בדבר השם. וכן, זה ההקדמה הראשונה. כל זה לפי, אני חושב שמתייחס כאן לחלק של החול, בחיתוך ההלכה. חיתוך ההלכה שייך לחול, וזה אומר משתי סיבות. אחת, שהאחת תהיה לעסוק לשמת הליבה דהלכתה, זה מצד ההלכה עצמה, ודבר כדי שהדברים יהיו נשמעים, כדי שיקבל יראת שמיים, אז יש פה איזה שילוב, גם של הכוונה לאמת, ולא פחות מזה, גם כדי שהדברים יהיו נשמעים ומתקבלים, הרי עם סנהדרין, הם חוצים גורלות, אז גם כדי שהם יכוונו לאמת, וגם כדי שדברים יתקבלו על לב הנידונים, לכן צריך שיהיה חצי בחול. וזה עניין הסנהדרין כחצי גורן עגולה. כי העיגול השלם כצורת לבנה, ראוי להם שהם מקבלים אור משמש שמגן השם אלוקים, ועל כן מונים ישראל ללבנה. כאן הוא בא ואומר שבעצם הצורה של הישיבה, זה דבר ממש ככה, אני עוקב אחרי הדמיון של הרב קוק, איך הוא יצר את היצירה שלו, איפה באו המחשבות שלו. אז הוא ראה את הסנהדרין יושבים ככה בחצי גורן, אז הוא אמר, כאילו, זה לבנה, זה צורה של לבנה.
יש את המשנה
כבר. מה?
חצי גורן יהיה במשנה, בגמרא,
בפרשת יהיה במשנה. כי מצורת לבנה, כן, זה מופיע, אני אומר, אבל תראה לנו לוקח את זה. כמו שכתוב, צדיקים נמשלו ללבנה, כי דבר לכל צריך לקרוא צדיק על שמך ודוד הוא הקטן, היינו שיהיה ניכר לכל איך שהם מקבלים כל טוב ואורם את השם יתברך בכל עת ורגע, שבשמש אין זה ניכר כל כך, רק מצד ידיעת השכל שהרי עצם מאיר. מה שאין כן בלבנה, ניכר שכל קבלתה מצד עמידתה נוכח השמש, שאתה תראו לו, תראו לו מה מזגר.
יש פה...
תראו לו רגע. ניכר שכל, קודם כל, ההבדל בין השמש והירח, זה השמש היא עגולה והירח היא חצי עגול. זה ולכן השמש היא מהירה, אבל זה לא ניכר. כלומר, כדי שיהיה פה איזה ניכר שיש מישהו שנותן, מישהו
שמקבל. הירח הוא חצי עגול לפעמים.
מה?
הירח הוא חצי עגול לפעמים.
הוא מדבר פה כנראה, לכן אמרתי שזה קשור לראש חודש ניסן, זה בדיוק הנקודה של הלבנה, שהיא באמת כאן...
זה לכלום זמן.
כלומר, זה לא ברור, כי בתחילה אומר, עגול השלם כצורת לבנה ראוי להם. אחר כך הוא אומר שיושבים ככה חצי גורן, באמת לא ברור כאן על איזה חלק בחודש הוא מדבר כאן. כאן שהוא מדבר פה על הסנהדרין, הוא רואה אותם מצד אחד, אני חושב שהוא מתכוון לככה, שבסנהדרין חצי בקודש חצי בחול. אז הגוף הוא בחצי של החול, והשלמת המעגל זה החצי של הרוח, של החצי של הקודש. אז סך הכל יש פה עיגול, אבל זה לא עיגול כמו השמש, שכל השמש הוא כדור מאיר, אלא יש פה עיגול שהוא מחולק לשניים. החלק האחד של העיגול, זה שם הגוף, שמש, זה הגוף הפיזי של הסנהדרין, הדיינים עצמם, הם יושבים בצורה כזאת, זה בחלק של החול. המעגל נשלם בחלק של הקודש, הם יונקים, וזה גם צורה שיש כאן איזה מין, תרצו, מין זיווג כזה, שבו יש את החלק הזה המקבל, ואת החלק הוא המעציל. וכאן, כך הוא ראה באמת את הסנהדרין, זה מטאפורה לעבודה של הסנהדרין. מה שעקב הלבנה ניכר שכל קבלתה מצוות המידתה נוכח השמש. וכנסת ישראל, כמו כן, כל פעולתה להראות בעולם מלכותו יתברך ושאין עוד מלבדו. וכל חיי באור הגיוונו יתברך, ולהראות גלוי לכל שיתמלא הארץ דעה. בזה הוא רוצה להסביר, ויהיה חזק כקניין מוחשי, וזה נמשל לירח. כי זה, הוא מסביר כאן מה זה ישראל למשול ללבנה, אז הוא לקח את המטאפורה של הסנהדרין, שיושבת חצייה בקודש, חצייה בחול, וגם ישראל בעצם, עצם היותם, מצד אחד עם עם ככל העמים, הם שייכים כאן המציאות למטה, מצד שני, כל הווייתם זה לגלות מלכותו יתברך, ולגלות מלכותו יתברך, ואז זה על ידי שהם בעצם מסמנים את ה... שגם ישראל בעצם חצייהם בחול, חצייהם בקודש, כאילו, זה בעצם כאן הוא כבר לקח את זה למטאפורה יותר רחוקה, מעבר לסנהדרין. לסנהדרין יש שמכשירים את ישראל הזה. כלומר, גם זה עוד נקודה, שהסנהדרין הם איזה מין מטאפורת על לכנסת ישראל. כמו שזה מין מיקרו-קוסמוס של כנסת ישראל, זה הסנהדרין. הם יושבים בלשכת הגזית, חצייהם בקודש, בחול, חצייהם בקודש, והנקודה של החצי של החול הוא זה שיונק מהרוח. ושיקירו ייני האגדות שהם משרשים לשכל האדם, ושורשם להכיר כבודו יתברך ועירתו, והחכים ממשים בכלל בעניינים נשגבים שכולם ראויים לקבל אור השם יתברך. והנה חלק האחות היה צריך לצמח בעיקר מחציה בחול, השכל הטבעי. אבל חציה בקודש בא מצד הנשמה, שהקדוש ברוך הוא מחכימה כיוון שבא לטהר. כן, כאן הוא מדבר כאן ממש את הדברים שהוא מדבר על היחד בלימוד גמרא לבין לימוד אגדה, לימוד ברוח, בספיריט. וזה ככה הוא ממש מתאר כאן, והוא חושב גם משהו מאוד אישי על עצמו, שבאמת זו הייתה התודעה שלו, בלי ספק. מצד אחד יש את החיתוך ההלכה שהוא בחול, והייתי אומר שבמילים אחרות יותר בוטות, הייתי אומר שללמוד גמרא זה שייך לחול. אני זוכר שהייתי רב מטיב מאיר, אז מה שהייתי, יסעתי מהכולל, הייתי שנה ראשונה מחוס לבועה של בית נדרש, ואז מטיב מאיר היה שם מצב שבו לימודי תנ"ך זה אחרי הצהריים, וכלומר זה לימודי חול. אז מה אחרי שלומדים לימודי חול? ומה הלך כמל הלימודים לימודי חול? שבאחד הצהריים בשמינך, אז הולכים לחדרים, מחליפים את הבגדים, מגיעים יחסים קצרים וכל זה, זה כבר שייך ללימודי חול. עכשיו זה ככה היה מצחיק, שלימוד הגמרא כאילו זה החצי יום הקודש, ואחרי הצהריים גם התנ"ך שייך כבר לחצי יום החול. מה שאנחנו אומר כאן זה משהו יותר מורכב, זה שגם לימוד הגמרא ביחס ללימוד לנשמה היתרה, אז ההלכה שייך לשכל של החול דווקא.
אולי משהו מכנסיים קצרים בלימוד גמרא?
אז אני אומר, זה כבר פירוש קצת מגוחך של מה שעושים חבר בישיבות תיכוניות, אז אני לא יודע אם זה היום ככה. אבל מה שכן יש כאן, יש כאן משהו של חול, במובן שיונק מהקודש. זאת נקודה הרבה יותר עמוקה. אם היו עושים את הישיבה התיכונית בדמות הלבנה, שבה לימודי, נגיד, החלק של החול, וגם הגמרא בתוכו יונק מהרוח שלא נמצא בכלל בתוכנית. כי הרוח, משעה הרוח, הוא מגיע ממקום שהוא כבר לא נמצא בתוכנית הלימודים. הוא בעצם הנשמה היתרה שיש, וזה בעצם הצורה של היהודי. היהודי חי בעצם בחול, בשכל שלו, ביצירה שלו, בחירות שלו וכו'. זה המקום שבו היהודי יוצר, והרב קורא אומר, זה שייך לחול, זה שייך לחציה בחול. זה, והחול במובן הזה מתפקד כמודעות עצמית, כמה שאתה, כאגו שלך. האגו שלך הוא בעצם החול, זאת הנקודה. לעומת זה, האגו צריך את היניקה, אבל זה רק החצי של הלבנה, והיניקה הזו זקוקה לאור המקיף. והנשמה היא בחינת חדילה כחול. אבל חציו הקודם בא מצד הנשמה שהקדוש ברוך הוא מחכימה כיוון שבא לטהר. וזה שמנגן הכינור מאליו, כמו שכתבתי במקום אחר, שהכינור הוא היראה צפונה בלב. והיא למעלה מחיתוכי ההלכות שם מיתתו של דוד, דיין במקום ישיבה של הדיין, כי דיין בישיבה, ודרכם לשבת היה במיתות, כמו מיתתו של שלמה, שדרשו חזר למושב הדיין, והנשמה היא בחינת אור מקיף נגד הגוף. אני לא יודע מה הרגיש פה הרב שהוא כתב על הישיבה על המיטות ומה המיטות עוררו בו. האם עוררו בו זה הנה מיטתו של ישנות שישי גברים סביב לגיבורי ישראל? אם מדבר על שיר השירים, אז גם שם יש על המיטה רומזת בנימות של זיווג, של ייחוד, של פוריות או משהו כזה, ואז בעצם אולי הוא רוצה לרמוד שהפוריות של הדיינים שישבו על המיטות, המיטות יש להם מטען אנרגטי מאוד ברור, אני חושב גם כאן, למרות שהוא לא מפתח מעבר למה שהוא אומר, ואז בעצם יש מקום איזה מין חלק של חול, שבו זה העבודה בדעת, אבל אז צריך את ההשראה, את האור המקיף של הנשמה, והנשמה היא מבחינת אור מקיף נגד הגוף, מסדרת על הגותיו בשכל, וכן בא להורות בה, כי קבלתה מאור השם יתברך, תושלם על ידי עמל השכל המעשי שבגוף, ועל ידי שפע אור השם בעניינים הרמים ממקרי הגוף, על כן היו כחצי גורן. היינו חצי לבנה. שוב, אני לא חושב שאפשר לדייק אתל בשפה של הרב הוק יותר מדי, אבל גם שהוא מדבר כאן על מקרי הגוף, זה גם כן מיד, אתה רואה את המיטות ואת מקרי הגוף, זה כבר, אתה לא יכול לא לראות כאן הקורא אחד האוזן, זה רואה כאן את מה האנרגיה שמונחת כאן ברקע, וכאן הוא מדבר כאן על איזשהו שפע של פוריות שהסנהדרין מביאים איתם, הוא קושר את זה כאן א' יושבים על המיטות, ב' הם יושבים כחצי גורם, ב' בחלק של החול, ג' בחלק של החול, והם עוסקים בחיתוכי הלכה, הם עוסקים בשכל, הם עוסקים בעבודה של האגו, אבל הם זקוקים לאור המקיף שבא מחוץ מהחלק של הקודש, שזה ההגדה, הרוח, ההשראה שהיא מגיעה מהחלק של הקודש, וזה הוא רואה איזה כמין מיקרו-קוסמוס של ההוויה של היהודי. לסי ישראל, זה לא משנה באיזה משהו מדברים, וזה בעצם אני גם במהלך הדברים זה מאוד הציט לי ככה משהו לתאר לנו מה זה ישיבה. באמת, מה זה ישיבה? ישיבה יש לה משהו מאוד דומה לזה. מצד אחד, העיסוק הממשי הוא במובן הפיזי, זה לומדים, עוסקים, כל אחד עוסק בלימודו ומנסה להבין מה שהוא עושה, מה שהוא לומד, ולהיות תמיד רחב שיש בו דעת, שהוא רק שהוא יודע אלא שגם מבין את מה שהוא יודע. זאת עבודת החול. אבל העבודה הזאת היא זקוקה לאותה יניקה מהרוח, מהשראה, מהכינור המתנגן מאליו, וזה קשור לניגון. העולם של הניגון, שאני גם חש אותו תמיד לפני ליל הסדר, אתמול דיברתי את זה כאן בשיעור, בלימוד בבוקר, בקשר של הרב קוק, על הסדר ביגור, ועל המוזיקה שהייתה שם, במדינת המוזיקה של רבי נחמן ויעקב הצוואר, זה הכל עלה מהמקום הזה, שבו הניגון הוא בעצם מאציל פה את הרוח שהוא כבר... הוא כבר נמצא מעבר לשכל, מעבר לדעת. וזה כאן השילוב שיש כאן בין, הוא רואה כאן את הכינור המנגן מאליו, כמו שכתבתי בקום אחרי שהכינור הוא יראה הצפונה בלב. על כן היו כחצי גורן, כי היינו חצי לבנה, וכל אחד שהקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו, היינו מה שמעיר לנשמתו בעניינים שיכולה לקבל. וזה בא מצד הקודש, וזה נשלם את תכליתם. וכל זה כשישפיעו לכל עם השם מקדושתם, כלומר, הוא אומר כאן ככה, שבעצם ההשפעה, כשישים בחצי גורן, אז ההשפעה היא השפעה מאוד משתנה מאדם לאדם. כל דיין היה לו יכולות אחרות, ואז אם כולם אותו דבר, אז כולם גם יונקים אותו דבר. אבל זה לא עובד ככה, כיוון שישים בצורה הזאת, כאן יש מרווח חלל פנוי כזה, פתוח. עכשיו, כל אחד יונק את השראתו עם מה שיונק, אבל היניקה האישית היא מאוד משתנה מאדם לאדם. כל אחד יש לו את היניקה שלו, וזה מה שהוא מבליט כאן, שכן, הקדוש ברוך הוא יושב ושואלה כנגדו, מה שמיר לנשמתו בעניין שהיא יכולה לקבל. כלומר, כמו מתן תורה, שהיא לא לפי כוחו של כל אחד ואחד, כמו שבין המדרש במקום אחד. ויש פה איזה, גם בעבודה הרוחנית של כנס ישראל, יש מצד אחד את הישיבה הכלל ישראלית בחצי גורן, אבל הישיבה הזאת, כמו הסנהדרין, היא מצד אחד, זאת העבודה שכולם עושים את העבודה, עבודה בחול, ומצד שני, כל אחד יכול לנהוג כפי כוחו. ודווקא במקום, ודווקא הצורה הזאת, היא מאפשרת את היניקה מאוד אינדיבידואלית, מאוד, מאוד אישית. ואני חושב שבהרבה מובנים, אני חש בישיבה שזה מאוד הציט לי ככה את הדמיון לתאר תיאור חדש, או לדיון חדש, אבל תיאור קצת... יותר שירי כזה, את ההוויה של ישיבה. מצד אחד יש את החלק של עורים את השיעורים, כולם יושבים לך בשיעורים, עוסקים בעצם אותם עניינים פחות או יותר, ולא בא לביטוי כישרונו האישי של פלוני אלמוני, כי עוסקים כולם ביחד באותם עניינים. מצד שני, אני חושב שמה שאדם יוצא מהזמן הזה, בכל תקופה בישיבה, אדם שואל את עצמו מה יצאת, מה אתה לוקח, זה מאוד אישי. ואותם חומרים שאדם לומד בגמרא, זה הייתי אומר, זה המשאב האנרגיה שאדם לוקח איתו, אבל משהו מושך מזה, מבחינת עולמו הרוחני, האישי, הספיריטואלי, זה מאוד משתנה מאדם לאדם, כל אחד לוקח מה שהוא לוקח, ואין דומה אחד לשני. זה אני חושב בדיוק, שמצד אחד יש כאן איזה מין ביחד, זה עושים עמל ביחד, יש התקבצות, ישים ביחד, אבל כל אחד בסופו של חשבון יונק מהחצי השני של העיגול, מהחלק שבקודש, הוא יונק את מה שהוא יונק, וזה כבר לוקח איתו את מה שהוא לוקח איתו לחיים שלו. זה בדיוק היחס גם בין הצד, הייתי אומר, של החול, שהוא מטבעו יותר כללי כזה, יותר שווה לכל נפש, פחות או יותר, לבין הצד הרוחני שמאוד מאוד אישי. זה מאוד, אי אפשר לשמוע צלילים דקים בצורה קולקטיבית. אין דבר כזה, כל אחד שומע מה שהוא שומע והולך לאן שהולך. וחוזרים חזרה אל החטא של החול, שזה החלק הבשרי יותר של הגוף, של המיטה, שזה כבר חלק יותר משותף לכולם. וזה אני חושב באמת תיאור מאוד יפה, יותר גם באמת שישיבה באמת היא מממשת משהו מהאידאה של הסנהדרין כמו שהרב קוק הבין אותם. זה בדיוק האידאה של ישיבה, שיש בה איזה מין הפרדה בין קודש לחול, ויש גם את מין שלא ישראל ללבנה בהקשרים האלה שהרב קוק מדבר עליהם כאן. ואז הוא מסיים את הקטע הזה בעניין השפעה בכלל על ידי דברי אגדה שיורים לאמר לכל אדם, וזה משען מהם אלו בעלי אגדה, כמו שמים מרטיבים אדם שיסובב בכל הגוף ידיעים אותו תועלת ועיכול לשלוח התועלת שנכנסת באכילה הבאה לכלי העיכול בכל הגוף, וזה על ידי קדושת חוכמת הנפשות את הכל יכולים לקבל, כי להלך ברוחבה בענייני ההלכה צריך שקידה בכל פרט, ופעמים לא ימצא אדם זמנו לזה, מה שעיקר קדושת הנפשות בכל מקום שהוא נובעים קהילותיו כמעיינות מבין דרכי השם דבר ושבטו בביתו ובלכתו במקומו, אז הם במילואם כשישפעו על ידי האגדה לקשור ליבות עם השם שיהיו רוצים לשמוע לפי חכמי התורה, על ידי מה שיודיעו מדעת השם וירצו, ויחביבו להם התורה בהראותם להם יפיה ותפארת הנהגותיה מביאות להצלחה נצחית, וזה שעורך הגן השר שהיא לבנה עגולה או שלמה, רק כאשר הלכסר מה זה כשהוא משאם מים שלא יחסר, מאוד יפה, כבר מצד אחד היה שעבורי, הרי מצד אחד זה הלבנה היא מלאה, זה, אז הוא אומר כאן שהוא מפרש שעורך הגן השר, שהגן השר זה הלבנה כשהיא מלאה, רק כאשר הלכסר מה זה כשהוא משאם מים שלא יחסר שיהיה קצת רוח שם, אז התמלא המילוי, ועל כן לא כל כך מוכר בראות העין כי מחצי בכל מושב הגופות, כי חובת הנפשות וצילנם בעירת השם לא תוסג לזולת, ועל זה נאמר ושיחתו לא יתערב זר. זה מאוד נפלא שהוא מבחין כאן בין ההשפעה של התורה כאדם שהוא יותר, ההשפעה נקרא לזה אובייקטיבית של התורה, לבין ההשפעה מאוד אישית של התורה. הוא עושה כאן הבחנה מאוד מרתקת, הוא אומר...
יש כאן הבחנה מאוד מרתקת בין ההלכה לבין האגדה.
כן.
זאת אומרת, העבודה של ההלכה היא עבודה שדורשת איזשהו סוג של מאמץ, ולא כולם משוגלים להגיע לזה.
זה עוד נקודה שאומרת על גילוי
שישי. ודווקא העבודה של האגדה היא עבודה ששווה לכל נפש, והיא יכולה ליצור, נגיד את זה רגע בשפה אחרת, השיח האגדי, השיח הרוחני, יכול ליצור את האור המקיף, את האטמוספיר הרוחני שבתוכה דברים צומחים וכולנו שותפים אליה. בסופו של דבר, מבחינה ההלכות והפרטים, כל אחד צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לאן שהוא מגיע. ודווקא בתוך העולם האגדי יש איזושהי יכולת ליצור את המרחב שזה
כבר. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אז בעצם יוצא כאן כאילו... כאילו דבר והיפוכו, אבל זה לא דבר והיפוכו. מצד אחד, למה דבר והיפוכו? כי מצד אחד בעניין אחר, כל אחד צריך להתייגע בהגיעה שלו. ולא תמיד יש לו זמן. ובעניין הרוח, כולם מתאחדים, כולם מאגדים ביחד. מצד שני, ברמת ההשפעה, ההלכה היא העבודה שבכל, היא עבודה שבסופו של חשבון...
זה בדיוק אותו דבר. ההלכה תמיד נמצאת בחצי. ההלכה מחצי, ולכן אתה מסוגל להגיע למשהו חלקי, ולכן אתה תמיד נמצא באיזושהי עבודה של חול, זה החצי. מה שיוצר את השלמות, את המעטפת המלאה, זה תמיד... כי לא, התמונה היא לא תמונה של שני חצאים באמת.
נכון.
אלא יש את העיגול הגדול שמקיף את הכל, ויש בפנים מה שכולת שלך היא למלא, היא חצי.
אני חושב שבדרך כלל תופסים את זה הפוך.
כן.
יש את הדיבור, הלכה, זה הלכה, מה אתה מחפש?
המסגרת של הלכה היא לא עיגול, היא ריבוע.
כן.
ואם המסגרת שלך היא ריבוע, אז ההלכה היא המסגרת.
אני דווקא הבנתי שיש כאן ככה, שאני אקטבים את זה אחרת. שההלכה במובן הזה היא השכל הטבעי. כלומר, השכל הטבעי זה בעצם עבודה שבסופו של חשבון כולם שווים בה. אחד מתאמץ דרך כלל פחות, אחד שיותר זמן, פחות זמן, אחד אחרי ישיבה, אחד על הבית. אז ברור שיש כאן פערים ברמה הזאת. אבל מבחינת העניין של ההלכה והחול והגוף, זה באמת שייך לכל אחד. המיטה, הזיווג, האיחוד, הפוריות, זה בעצם נוגע לכל אדם שיש לו גוף. לעומת זה, השפעה רוחנית, ומה אתה עושה, ואיך הגוף הזה מתנועה, ואיך לנו מתקדם, זה כבר דבר שהוא יותר אישי. הוא באמת מצד אחד יוצר את האור שכולם שותפים בו, אבל באור הזה שכולם שותפים בו, כאן בעצם זה, כל אחד לוקח את המשהו המאוד אישי שלו, כמו שהוא מזכיר כאן, שלשמחתו לא יתערב זר. כי רחמת הנפשות וצביונה בעירת השם לא תושג לזולת. כלומר, הוא אומר כאן, אין מצב שבו תבין, אתה אפילו לא תבין מה עובר עליי. אנחנו שם מדברים כאן. כל אחד מאיתנו כרגע מרגיש משהו, לא משנה מה. עכשיו, אין אפשרות שאני אסביר לך מה אני מרגיש, זה כבר, כי אני בקושי יכול להסביר לעצמי מה אני מרגיש, ודאי שלא למישהו אחר, כי זה מחוץ לתחום שלי, כי זה בדיוק, זה מה שרבי נחמן אומר בתורה לראש השנה, של, איך כתוב שם, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט, המשפט אלוקים הוא, כי אדם תמיד רואה מבחוץ, זה לא מבפנים, וזה בעצם מה שהרב טוען כאן בדיוק אותו עניין, אתה לא יכול להבין משהו בסופו של עניין, אדם לומד הלכה ויונק רוח וכל, בסופו של עניין החלק של ההלכה פה יש יותר תימר, יש פערים, אבל יש גם משהו כאילו יש כאן מין ושני הדברים, כאילו זה נשמע כאילו זה כסתירה, מצד אחד יש פערים כי כל אחד מה שהוא, ומצד אחר מצד אחר דווקא זה החלק הייתי אומר שבו אין משהו כל כך אישי בהלכה, אין משהו בסופו של כל כך אישי, וכך הוא טוען. למרות שהיום אני קצת חושב אחרת, אבל ברוח, יש בסופו של ריבון איזו נקודה שהיא השתיקה, הניגון שלך, הניגון שלך הוא ניגון שלך, אף אחד לא יכול לנגן את הניגון שלך. זה מה שאתה, זה מה שמתנגן אצלך. טוב, אני לא רואה פה פערים בינינו, רק אני רציתי להבליט את זה בניסוח שלי, לא משנה, זה פחד יותר הדברים שראיתי בצד לכאן, ואני שמח על הפסקה הזו מאוד, כי היא באמת פסקה מאוד, היא מאוד יפה, מאוד מתאימה גם לימים האלה, ומה אני אקח מזה ליל הסדר? גם ליל הסדר, אני חושב שיש בצד כזה, שבו אני מציע אולי לשב על פופים בחצי גורם, כל אחד יישב בחלק שלו, ואנחנו ננק את ההשראה, כל המשפחה ביחד, ויש פה גם במשפחה צד כזה, שבו מצד אחד עובדים ביחד, הסדר הוא יום, הוא לילה שכולו משפחה. כולו משפחתי, הגעת לבנך, וזה, מה יש להריך בזה? סדר זה משפחה. עכשיו דווקא בנקודה הזו של המשפחתיות, גם פה יש צד שבו יש את העבודה הפיזית של המשפחה, שקשורה למיטות, קשורה להלכה, קשורה לבניין של הבית, אבל כשיושבים נכון, יודעים ליצור חצי עיגול ולא עיגול שלם, אז זה מאפשר לכל אחד להיפתח לרוח שכולם מתנגנים ביחד, אבל מאחורי התנגנות הזאת ביחד, כל אחד מוצאים שם משהו מאוד אישי, מאוד של עצמו. ולא צריכים לחתור שיהיה איזה מין שוויון כאן, להפך, דווקא עובדה שמשהו כזה, אני לא רוצה להתפס כאן ויריקה יתרה, אבל מאוד יפה בעיניי. טוב, תורכם. זאת שלי עשיתי.
אני חושב הרבה בדקות האחרונות על לשבת בחצי עיגול, אבל אין דבר כזה אצלנו באמת. אנחנו יושבים מול בגלל, וגם כשיושבים בחצי עיגול, המנחה יושב מול החצי עיגול, ואין לי סיטואציה שבה אנחנו יושבים, אני שם, אני חושב על זה על הראשונה בחיי אולי, לשבת בחצי עיגול. אני רואה את זה אולי לא כחצי, אלא יותר כלא לסגור את זה. זאת אומרת, לשבת במקום ולהשאיר משהו פתוח. את המשהו פתוח יש, זה לא יודע איך זה נקרא ב... בתפיסה של האדם, שכשאתה רואה ציור וחלק מהקו של הפנים חסר, אז המוח משלים אותו. שזה שם, מישהו זוכר כמו
שטל.
זה הגשטל, נכון. זו המילה שפרחה, אחרתי שזה משהו כמו שטייטל, אבל לא זוכר. גשטייטל. יש איזשהו צד מסוים, עכשיו, מה שמאוד יפה, כאילו מה שאמרת בכל פעם, שמה שקורה זה שכל אחד משלים, אבל הוא משלים את זה אחרת, זה בדמיון. ברגע שזה בדמיון, ההשלמה של הפאזל זה כבר באופן שבו אני משלים. זה אומר, בוא נשב ביחד, ומצד שני נשאיר מקום פתוח, נשאיר איזשהו משהו במרחב.
מאוד יפה.
כל אחד ישלים אותו אחרת, זה דבר מאוד יפה. צריך לנסות את זה, לשבת בצורה לא שלמה.
בבית כנסת.
כנסת, למה?
ספרדים, יושבים בחצי גורם כל הזמן.
למרות פניאל זה ככה,
מה לא לשבת? כן, למרות שיש שם את הארון, יש
שם. יושבים בחצי גורם.
זה הארון, זה בדיוק מסמל את ה...
כן, אחד רואה ולא נראה.
מה,
כולם
ספרדים
רוצים?
כולם
ספרדים.
חושבים
בעיגול
דווקא.
ככה,
הרבה מנה
את זה,
בגלל סנדרי.
מה אתה אומר?
אה.
מתאים. אפשר בזמן הבא לעשות אותו. אין לך, תגיד לנו משהו.
צריך כדורגל במקום כדורסל. מזרחי.
לא יודע, אני מבין.
אופה, גיל.
צריך כדורגל בחצי גורם.
בזמן האחרון הולך באמת לימד את הרבה עם הרול. התנועה שמתחילה בלנסות, לא מסתיימת. כאילו, התודעה שאנחנו הולכים איתה, זה בעצם עושים את ההכנות, כל אחד במילו, מנקה את הניקיונות שלו, עד שהוא מגיע ליל הסדר. ליל הסדר, אז זה קורה. ואני עכשיו הרבה יותר בתודעה שליל הסדר זה מתחיל, זה לא קורה. וזה קורה בשבי של פסח. הוא השם אמנם, הוא רק נשמח, אבל כאילו אתה עוגר, 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 ומגיע לשביעי של פסח, שזה הדבר עצמו. כן, הבוקר חשבתי שבליל הסדר יש איזה רגע של תחילת הצירים. אתה יודע שזה מתחיל לקרות. כן, זה בהבדל בין אור לחושך, זה היום הראשון. היום השני, זה כבר בין מים למים לשביעי של פסח. וכאילו גם לפי הפסוקים יש את העלייה הזאת שפתאום זה השבת, שביעי של פסח, התהליך הזה. אני חושב סתם גם בתודעה אם אנחנו מצליחים להגיע לזה שהשביעי פתאום קורה בו משהו. התהליך, שבוע שלם אנחנו למעשה הולכים עד שאנחנו מגיעים לדבר הזה. הדבר הזה שאנחנו לא יודעים מהו, אין שום חובות כמעט ביום הזה. בניגוד להתחלה שיש המון המון חובות, איך נכנסים, איך מתחילים את התהליך, שהלידה קורית היא קורית. אין כל כך מה לדון, כן? צירים, אז כל אחד מומחה, מתי בדיוק זה קורה, אם את מרגישה שזה כל חמש שניות רק...
תכין תיק.
תכין תיק ותקראי לי לאימא, ותמיד לא קוראים בזמן, והיא כבר יודעת, אז היא מחכה למטה, היא כבר שלא. כשזה קורה, זה קורה, אין מה לדבר. אז באמת, אין כל כך דיבור, אין כמעט דיבור על השביעי של פסח, הצמידו לו את הקפיצה לגיגיות, וכאילו את הקריאת ים סוף, אבל בעצם קורה משהו שאי אפשר לדבר עליו. אז יש משהו שההלכה, וזה נורא יפה, שכבר הגמרא אומרת, לתת ידי חובת חירות, יש איזו חובה בחירות הזאת, יש איזו חלות של דין כזה, וצריך לראות איך יוצאים ידי חובה, וגם נשים מחויבות, וארבע כוסות. אבל פתאום, אם זה בסדר, הוא התחלה, הוא לא סיום, הוא מתחיל לשחרר את המון המון הצטברויות לא נכונות של ליל הסדר בחוכמתו, בחוכמתם של חז"ל, מצליח לנקז אליו, ולפעמים זה ממש, יש את הלחץ מפורים, שיש הרבה אנשים שרוצים לעקוף את פורים. כי זה חג נורא נורא בודד אם אין לך ביחד. בפסח זה חג נורא נורא ביחד, ואין לך בודד. אתה רוצה לעקוף אותו מהצד השני. והרבה פעמים שאתה מרגיש נכנס לתוך איזה תהליך, גם המקום הנורא ברור שיש בו משפחה. סתם חשבתי כזה שבשולחן או שבת הרבה פעמים, נורא ברור איפה האבא והאימא יושבת. יש משפחות שהאימא יושבת ממולה, והילדים בתב, יש משפחות שיושבת לידו והילדים מסביב, וזה אולי איזה חצי עיגול. זה לסדר, אתה כן מנסה כאילו לשחרר איזה לחץ, אתה מכניס את הסבא וסבתא, ואז גם האבא והאימא עם הילדים שצריך גם להגיד להם אני השתנה. יש תמיד איזה שינוי פוזיציות. אבל באמת להסתכל על ההתחלה הזאת, על מקומות מסודרים שבעצם בשבי של פסח הכל משתנה, כולם רצים מסביב לאיזה משהו, איזה תהליך שאני ככה חושב על השבי של פסח, שבו זה קורה.
אומן אומר את זה בגלל הסוגיות של זמן חורף. שדיברנו על שבעת ימי המשתה, אבל אתה יודע שהחתונה היא לא אירוע, לפחות אפשר להבין. החתונה היא לא אירוע שקורה ביום הראשון, כמו שתיארת, יש לו הרבה לחץ לקראתו, והוא קורה ככה בין הארבעיים וכו', אלא כל השבעת ימים, לפחות שיטת הרמב"ם וכו', יש איזושהי התחייה מחדש של התרחשות שמפוגגת את ה... או מטמיעה את העובדה שמתחתנים עד לסיום השבעת ימי המשתה, שזה כבר...
יש תיאור, מה שאתה אומר נורא יפה במעשה רב, שמתאר תגרה. כן, אז הוא אומר שהגר"א, והחב"דניקים הצמידו את זה, הוא אמרו שהנה גם חסיד אוכל קצת משה, היה משהו אוחז במצות, ואף שלא היה דרכו כלל לעשות סעודה שלישית בימים טובים, בטח הוא היה תופס כאילו במצות, פתאום כאילו עכשיו הוא הבין שקרה משהו, הוא תופס, רגע, עכשיו זה קורה. נגמרו
השאלה ברכות והגרם. מה,
בליל הסדר? לא.
בשביל שפסח.
בסוף שלי של פסח, סעודת משיח.
סעודת משיח.
סעודת משיח, אז חבל.
בעל איך אגב שהיה אוכל מחר, איך נשבת עשה כל שבעת הימים.
כן. זה לא רוח של היום. הוא כאילו נאבק
ש... רואה, אתה רוצה לתאר לך שזה פירוש חבדי מדי. הוא היה ליצבק, הוא היה גרע. אז הוא רצה, כי מה שהוא חושב שיש מצווה לאכול כל שבעה. לא ראשית אותו, אז אחרי גם היום השביעי, עוד תוצאות, זה ההזדמנות האחרונה. טוב, נועם, חבוד. תגיד לנו משהו. טוב. חבוד. טובים, תגיד לנו משהו. אני אתחיל להתקיל אתכם.
מה, לא?
תגיד משהו.
אולי באמת דיברנו על הסיפור. סיפור יציאת מצרים. זה זמן שבאמת מספרים את ה... כאילו מספרים את ה... עיקר העניין שמספרים, אני מספרים את הסיפור כאילו מחדש. אני ראיתי שכאילו אנחנו קוראים את הטקסט שאנחנו קוראים המרכזי שקוראים בהגדה, זה לא את יציאת מצרים עצמה, זה רק איזה מישהו אחרי זה שבארץ שהוא מספר את הסיפור בהבאת ביקורים. אז ככה גם כאילו באיזשהו מובן גם אנחנו בליל הסדר אולי צריכים מעבר לספר את יציאת מצרים, גם כאילו לספר איזה סיפור שלנו של יציאת מצרים.
מה הסיפור? כל אחד הסיפור שלו. כן, משתחרר מכל דבר. עומר,
לא חיפשתי שוב.
אתה
כתבת
את זה?
זהו, אני מתחיל
לחשוב שזה לא יראה. שמה?
הוא שלך.
אני ממש, שני שחושדים עליהם.
לא, כי יש לי את הפנקסים.
יש לך פנקסים במאגר
מידע? אני מוספו פנקסים.
אני אומר, יש לך איזה. רגע, זה מהזה של גולדשטיין?
כן.
זה יש לי. יש הרצאות ראייה. לקחתי מוצאות הראייה מהתוכנה שלו, אבל השאלה איפה, הוא לא מציין שם איפה הוא לקח את זה. אני כתבתי כנראה מליקוטים, כנראה זה מפנקסים שאני לא מכיר. איך תחפש ולדף בפנקסים, אין לי זה צירתור. מוצאות הראייה הוא לא מסמן בדרך כלל את המקור המדויק?
זה בבשה, זה לא כתיבה יומנית
לאפי שעבר. זה לא יומן, אבל...
זה עניין, עניין זה.
אבל איפה הוא כתב את זה? הוא כתב את זה במקור המדויק. אני לא יודע שם. מסתובת
שם
כתב יד. מה?
יוקד לא יצא. פגשתי את הרבור ילדה
מלאכון. כן, יכול להיות שיש דור של בית.
משפחה שלו,
זה
יום
שישי.
אנשים חושבים
שהרוב יצא.
אומר, בין
שליש לחצי לא יצא.
אדרברג אומר
שזה מיתוסים של מרכז מיקים,
שהרוב יצא.
רב שלט אמר לי אחרת, לפני אמר לי, זה לא נכון. יש דברים
שוליים. אפשר להוכיח את האנטומיה, אפשר לשדר אותי, לעזור לו להפיק כל מיני.
נו, אפשר להגיד את
זה. אני שואל את עצמי, גם בעקבות הדברים שלך, גם בעקבות הפסקה עצמה, מה... כאילו הצגת איזו הבחנה מאוד חדש, באינטואיציה אני מזהה איתה, בין המקום נניח של החול. זה כאילו הלימוד המסודר. הרב יצר פה איזה דואליות, תמונה מאוד דואלית, יש כאילו הלכה והגדה, חול וקודש, והממד, נקרא לזה הציבורי מול הממד האישי. אני לא יודע אם זה באמת ככה. זאת אומרת, אני מרגיש שלפחות המאמץ או המתורנות שלי, ואני חושב שזה גם לא דוחה פה בבית המדרש, קצת לשבור את
ההבחנות האלה. הבינאריות.
את הבינאריות, כן. זאת אומרת, יש איזה ממד, בתיאור של חצי גורן הפתוחה, יש איזה ממד כאוטי, שכללית נוכח תמיד בדימויה לבנה. חצי גורן הפתוחה, בוא נזכר, הלבנה, החצי של הלבנה שלא רואים הוא החושך.
דארק סייד.
החצי שאנחנו לא רואים, הוא לא סתם לא רואים אותו. הוא צל חשוך. ובאמת יש, אני חושב, ממד... בהגדה או ברוח או בכלל, יש איזה ממד כאוטי. ואני דווקא מאוד מרגיש את הממד הזה נוכח. לא רק שאני מרגיש שהוא נוכח, אני מרגיש שחלק גדול מהמאמץ שלי לפחות הוא יוצר דווקא שיתוף במקום הזה. הוא יוצר באמת איזה דיבור. עכשיו זה נכון, אני מאוד מזדהה עם זה שלעולם הדברים של רב נחמן שם, שיחות הר"ן, על אמרו שם את השאיף שבסוף האמונה של כל אחד היא שלא פרטית, ודאי עולמות הרוח של כולנו הם פרטיים. אבל עדיין, האם לא באמת המעמד, האם באמת נכון לשמור באופן כל כך מובהק על הפרדת הטריטוריות הזאת? יש את ההלכה הנגלית, הברורה, המשותפת, בחול, לעומת ההגדה ברוח. אני מרגיש שעולמות מילוכים, ההבחנה בין ההלכה להגדה, אני כבר אמרתי כמה פעמים שהיא כבר בעיניי, בכלל כבר לא מובנת. וממילא גם הממדים היותר כאוטיים של החול, או הממדים היותר מסודרים שבקודש, זאת אומרת, אני כבר לא יודע איפה בדיוק עוברים הגבולות, ואיפה... ודווקא פה אני מרגיש שזה מאמץ, וזה מבחינתי גם אולי חוויה מהחורף בכלל, אני בעיקר בחודש האחרון חווה יותר ויותר, כנראה סביב פורים, סביב זה שאני חולה קצת, סביב עוד כמה דברים, את הממד הכאוטי של הלימוד, של בכלל של החורף. שיש פה משהו כזה חשוך ואפרורי ואפלולי. כשבכלל, גם לקראת פסח, לכן דיבר על שביעי של פסח, שביעי של פסח הוא ודאי יום של כאוס. נכון, קריאת ים סוף.
קריאת ים סוף ראשי תיבות כאוס.
קראוס. והתיאורים כבר בזוהר של הנחש שמתעורר לו בשביעי של פסח. כל התיאור של הנחש והאיילה, שהזוהר כבר, אחרי זה האריק קושרים לשביעי של פסח, זאת אומרת, יש ביום הזה עוצמות כאוטיות. עכשיו, בכלל, גם ליל הסדר, איך אנחנו גם רמז לממדים הכאוטיים גם של ליל הסדר בעצמו, שפתאום לא ברור איפה כל אחד יושב, ופתאום יש, ואני מרגיש שסביב כל העודף, העומס ההלכתי של ליל הסדר, יש איזה חלחול קאוטי מאוד חזק שנוכח בערב הזה. הוא נוכח גם במנהגים, אתה יודע, המנהג הפרסי של להרביץ אחד לשני עם בצל ירוק, הוא נראה לי עדיין אולי הקוטב הכי משעשע.
לא מכיר את זה?
אני חושב את הפולוגים,
מנהג של הפרסים. כל מיני מנהגים שאליהם הלחקור.
הפרסים מנהגם שמרביצים אחד לשני עם בצל ירוק, בליל הסדר. שזה ממש, אני יכול להגיד את
זה, ההורים שלי כמה שנים הם
ניסו את זה, אבל אני יכול להגיד שזה באמת, זה משעשע עד בלי די, זה יוצר אווירה מאוד מאוד
משוכלת. אנחנו שכל אחד לוקח בצל ירוק.
כל אחד הוא מצל שלידו.
חומץ כל כך.
ושאמא שלי טעתה, אם צריך להיעדר בבצל ירוק של גוש קטיף.
אבל למה, מה עשית? אנחנו יבדת השוטרים.
מה, מה השאלה? מרקיצים מבצל ירוק.
רק עוד ועוד יפה. צריך ללכת, אז אני אקפח את רשות הדיבור. עשיתי קצת באפיקומן ביומיים האחרונים. יש באמת תיאור של החצי מצה, שחוצים אותה, חצייה למצה וחצייה לאפיקומן, אז הזוהר באמת מתאר את זה כהתחלה וסוף. זאת אומרת, כאילו, החצי המלכות בתאס, כמו שני החצאים, אם ניקח את זה רגע אחד עם הדימוי שלך, אני מרגיש ששני החצאים האלה עוטפים את ליל הסדר. יש את המצה שפותחים איתה את האוכל, וברכת המצה היא לפני השולחן עורך. יש את הכזית של האפיקומן שאוכלים אותו בסוף, שהוא סוג של סגירה עם הטעם של המצווה. זה טעם של מצווה, לא טעם של מצה. ובאמצע יש את כל ההתרחשות. זאת אומרת, יכול להיות שאם יש לך פתיחה וסגירה עם המצווה, או עם ההלכה, או עם מה שלא תרצה, או עם ההגדה, שים מה שאתה רוצה בקצוות, אז בטבע יכולים לקרות כל מיני דברים. על המיטות, והשולחנות, ובדיבור, ודברים יכולים להשתחרר בסך הכל. שיהיה לכולם בין הזמנים,
תודה, בשורות טובות.
ויהיו בשורות טובות בעזרת השם. יהיה איזה ליקר שוקולד בעזרת השם אחרי הפסח. ליקר שוקולד שעבר עליו הפסח, בעזרת השם. ואנחנו אחרי החגים, חמש
שנים. להתראות. Dam 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 la la yam ba 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 yam ba 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 yam ba 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 ba
la 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 la